בדקות הקרובות נתמקד בהשפעת האירועים הביטחוניים והפוליטיים שהתרחשו בעת האחרונה על ניהול מדיניות הביטחון של ישראל, ובפרט כיצד מתמודד השלטון עם מציאות ביטחונית מורכבת, תוך כדי ניהול אתגרים פוליטיים פנימיים, בקבינט למשל. נעשה זאת בעזרתך, יהודה בן מאיר, עמית מחקר במכון, מומחה למדיניות החוץ של ישראל, יחסים עם ארצות הברית, נתייחס גם לעניינים האלה בהמשך, אבל תחילה לעניינים הפנימיים. כיצד ההתרחשויות של השבועות האחרונים, בתחום הביטחוני בראש ובראשונה, משפיעות על תפקוד השלטון בישראל, ובפרט המשבר שהם, ההתפתחויות האלה עוררו בתוך הקואליציה, בתוך הקבינט הביטחוני, איך הדברים האלה משפיעים על ההתנהלות של השלטון בכלל?
תראה, מדינת ישראל היא מדינה שהסוגיה הביטחונית היא סוגיה מרכזית אצלה. יש מדינות שפותחים את החדשות במזג אוויר. אצלנו כאילו, מזג אוויר בא בסוף. אז ברור שכל ההתפתחות ביטחונית, ביטחונית מקף מדינית ובעיקר ביטחונית, יש איזו השפעה לכל מה שקורה בתוך המדינה. עכשיו את הנושא הזה של ההשפעה, האירועים הביטחוניים, בעיקר מה שקרה בעזה, העניין של הפעולה שהסתבכה וכל מה שבא מאחוריה, הם השפיעו בשני מובנים. קודם כל, ההשפעה מיידית כמובן הייתה ששר הביטחון התפטר מתפקידו והוציא את מפלגתו מהקואליציה, דבר שיצר מצב שהממשלה והקואליציה נהנית מרוב של כל אחד בכנסת מול אופוזיציה מאוד נחושה כדי להפיל אותה ולהביא לבחירות חדשות. אז זה כמובן שינה מאוד את המצב. לפני כמה ימים חשבנו שאנחנו ממש אוסף בחירות במרץ, כבר דיברו על תאריכים. בינתיים זה טיפה השתנה, הממשלה תעשה, כנראה ראש הממשלה בעיקר רוצה לעשות מאמץ למשוך עד כמה שאפשר, ספק גדול כמה הוא יצליח בזה, כבר שמענו את שר האוצר כחלון, שמענו אחרים, אפילו עוד היום ראיתי, אבל הנושא השני, היותר עמוק, את אלה טווח ארוך, היא איך האירועים הביטחוניים האלו משפיעים על, על התמונה הפוליטית ההצבעתית, איך הציבור בוחר, אם זה יכול לשנות תוצאות בחירות, שבכל מקרה הולכות להיות בשנה הקרובה, ולדעתי יותר מוקדם מאשר מאוחר. אז הסקרים שאנחנו קוראים אותם, מראים שבאופן מיידי יש השפעה לא מבוטלת. ראיתי שלפי סי הליכוד, שפעם רק לפני כמה, זה חודשיים, שלושה, היה לו 35 מנדטים, ירד ל-25. אבל זאת השפעה קצרת טווח. ולכן, כמובן, השאלה הזה תלויה באיך יהיו התפתחויות הביטחוניות בימים, בשבועות, בחודשים הקרובים. ראש הממשלה נקע צעד, לדעתי לפחות לטעמי, צעד נכון, בזה שהוא החליט לא ליזום או לצאת למלחמה בעזה, מלחמה שלדעתי גם אין לה בכלל מטרה אסטרטגית, ולהמשיך לפעול, להגיע להסדרה ולו לזמן מסוים שיחזיר פחות או יותר את השקט, כפי שהיינו רגילים לפני ה-30 במרץ, במשך כמעט 4 שנים, אחרי צוק איתן, וצריך לראות אם המהלך הזה יצליח.
המצב הנוכחי שבו יש בישראל ממשלה שעכשיו, ממש אחרי ההתפתחויות האחרונות, נשענת על קואליציה צרה של 61 חברי כנסת, ויש לה מדיניות ברורה, כפי שאתה הזכרת, לא להיכנס למלחמה שאין בה שום תועלת אסטרטגית, כפי שאתה אומר. המצב הזה לדעתך יכול להקנות לממשלה הזאת יציבות לטווח, בוא נאמר,
קצר
פלוס? כן.
תראה, לדעתי לא, אבל אני חושב שראיתי את הרעיון במוצאי שבת האחרון של השר כחלון, והרבה אנשים חוזרו על זה, וכמי שיש לו ניסיון פוליטי רבת שנים, יש הבדל בין קואליציה של 61 בתחילת קדנציה, לבין קואליציה בסוף הקדנציה. הרי לאחר הבחירות הוקמה קואליציה של 61. אז שאתה נמצא בתחילת קדנציה, כל חברי הכנסת עברו את הוויה דלרוזה של פריימריז ושל בחירות, כל מה שקשור לזה, ועכשיו יש לך אופק של 4 שנים, מקימים ממשלה, שרים יושבים במקומותיהם, חברי הכנסת יש להם תפקידים בכנסת, זה ממשלה שיש לה איזשהו אופק שיכולה להחזיק מעמד, אם כי גם הממשלה הזאת, לא שמים לב, היא החזיקה מעמד שנה, במאי 2016. ראש הממשלה בעצמו הבין, שהממשלה הזאת של 61 הוא לא יכול להמשיך איתה, ואנחנו מדברים שנה אחרי הבחירות, עם אופק של עוד 3.5 שנים, ולכן הוא עשה 2 מהלכים, אחד הוא ניהל מסע ומתן שאנחנו יודעים היום אינטנסיבי עם בוז'י הרצוג, והמגמה לצרף את המחנה הציוני על 24 מנדטים, שהיה מרחיב את הממשלה מאוד, הוא נבעל מלהשלים את המהלך הזה, בעיקר כנראה בתוך לחצים, בתוך הליכוד, ובסוף הוא עושה גם מהלך מאוד לא קל, מאוד לא שגרתי, שהוא הבין שהוא צריך להרחיב את הממשלה, אם הוא לא הלך למחנה הציוני, אז המועמד היחידי נשאר היה ישראל ביתנו, והוא הסכים לתת את הדרישה האולטימטיבית של ליברמן, שרק זה היה מוכן להביא אותו להצטרף, תיק הביטחון. אגב, הוא נתן תיק הביטחון לראש מפלגה של 6 מנדטים. אין לזה אח ורע במדינת ישראל דבר כזה. מפלגה קטנה. אחר כך נהפכה גם ל5. הוא עשה את זה משום שהוא בעצמו הבין, אנחנו מדברים על מאי 2016, שקשה מאוד יהיה להמשיך בממשלה של 61. היום אנחנו יכול להיות בשנה האחרונה של לפני בחירות. בשנה האחרונה של הקדנציה הזאת, לפי החוק הבחירות חייבות להתקיים כבר פחות משנה, תחילת נובמבר 2019. אני חושב שמעטים מאמינים שהוא יחזיק מעמד עד אז, לכן היכולת להחזיק קואליציה 61, על חודו של כל חבר כנסת, כשהמבט שלו הוא לא על הבחירות שהוא עבר, אלא על הבחירות שעומד לפניו, הפריימריז, הבחירות, כל אחד רוצה להשיג עוד הישג, עוד משהו פופוליסטי וכו'. עם חברי כנסת לא הכי ממושמעים, הסיכוי שזה יחזיק מעמד כפי שכולם אומרים, הוא לא גדול, אבל אתה יודע, אנחנו במזרח התיכון, פה יש דברים לא צפויים.
בוא נדבר על מדיניות החוץ של ישראל בימים אלה, על רקע כל מה שציינת, בדגש על היחסים עם ממשל טראמפ, שאנחנו עד עכשיו שמים לב שהוא הרבה יותר פרו-ישראלי מאשר הממשל הקודם, השאלה היא, האם כשברקע נשמעים קולות על הצגת הדיל האולטימטיבי, כפי שהוא כינה זאת, התוכנית שלו לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, האם יש בזה ממש, לפי דעתך, ככל שאתה מבין, והאם זה עשוי להשפיע על טיב היחסים?
תראה, כמו שאמרת, אנחנו כבר דיברנו על זה פעם קודמת, היחסים כמובן עם ממשל טראמפ הם יחסים מיוחדים שלא היו ששונים ממה שהיו קיים קודם. הנשיא טראמפ בעצם מתייצב באופן מוחלט לצידה של ישראל. הוא לדעתי כמעט אפשר לומר, כי הוא לא אומר את זה מוצר, ויתר על התפקיד המסורתי של ארצות הברית, שהיא סיימה, אנחנו יכולים לשחק בו זמנית את התפקיד של תומך בישראל, אבל שהוא מתווך הגון בין הצדדים, ובעיקר בסכסוך. הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכסוך הישראלי-ערבי באופן יותר רחב. כל ההסדרים שהגענו, הסכם השלום עם מצרים, הסכם השלום עם ירדן, נסו בתיווכה של ארצות הברית, בסיוע של ארצות הברית. אז זה המצב היום. מצד אחד הוא טוב לנו, יש לזה גם בעתיות שדיברנו עליהם, בעיקר מה שמטריד אותי, זה השחיקה הגדולה בתמיכה של ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית, ובעיקר בקרב מצביעי המפלגה הזאת. עדיין היום לא בקרב הנציגים שלה. וזה דבר שצריך מאוד להדיג אותנו, כי כל היסוד של המדיניות שלנו, הייתי אומר, אבן היסוד הייתה בארצות הברית, בשונה ממדינות אחרות בעולם, שהיחסים איתם תלוי באמת מי בשלטון. בארצות הברית, דיברנו על תמיכה דו-מפלגתית, זו מדינה של 2 מפלגות, דו-מפלגתית באנגלית, משום bipartisan, תמיכה בישראל, הוא הולך ומתערר. עכשיו, לגבי התוכנית, איך הוא קורא לזה? הדיל של 100, אז בינתיים לא ברור אם הכוונה למאה הזאת או למאה הבאה, כי בינתיים הוא לא מציג אותה. וזה דבר שעוד פעם הוא מוזר, משום שכל ממשל יודע, עוד פעם, כמו שדיברנו קודם פה, על הבדל בין שנה ראשונה לשנה רביעית, הממשל, היכולת שלו לפעול ולהשפיע, הוא בתחילתו כמובן. אנחנו בארצות הברית, אלה, שם הבחירות נמשכים לשנה וחצי, שנתיים. אנחנו כבר עוד מעט נכנסים, עברנו רק את בחירות המידטרם של נובמבר עכשיו, ובעוד שנתיים, פחות, עוד פעם, יש בחירות לנשיאות, ותוך כמה חודשים ארצות הברית תכנס כבר לאווירה בחירות. וקשה מאוד אז לממשל לפעול. לכן, לי לא ברור, אני חושב שלאף אחד ברור, למה לא מציגים את התוכנית אחרי שנתיים לעבוד עליה עם הביקורים פה ובכל העולם ובכולי, אינני יודע, יש כל פעם סימנים שאוטוטוטוטוט וזה לא מגיע. נחיה ונראה אם התוכנית הזאת תגיע, היא תהיה מאוד מעניינת לראות איך היא, אבל אם היא לא תגיע לדעתי בחודשים הקרובים, אז היא לא תגיע עד הבחירות בארצות הברית, ואם היא תגיע שנה לפני הבחירות בארצות הברית, לדעתי היא תהיה גם די חסרת חשיבות.
הדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך לגביו בקצרה, הוא אירוע טראומטי שהתרחש בחודש שעבר, הפיגוע בפיטסבורג, שכמובן גבה קורבנות בקרב הקהילה היהודית שם בפיטסבורג. תגובות והשלכות של הקהילה היהודית בארצות הברית נשמעו. האם לדעתך יש לאירוע הזה השלכות ארוכות טווח על מרקם היחסים בין הקהילה היהודית לבין הקהילה הנוצרית בארצות הברית?
קודם כל ברור שאין לזה השלכות. מהסיבה, אני יליד ארצות הברית, כידוע לך, גדלתי בארצות הברית, עליתי ארץ אמנם בגיל צעיר, בגיל 11 וחצי, חזרנו ללמוד בארצות הברית מספר שנים. התחתנתי בארצות הברית, עד שהגעתי לארץ לפני 57 שנים. כמי שהיה בארצות הברית, היה קשה לעלות על הדעת תופעה כזאת. נדמה לי שגם לא היה תופעה כזאת אף פעם, הרג כזה, בהיקף כזה של התקפה אנטישמית ברורה. אז ברור שזה זעזוע. כל מי שהולך באירופה יודע מה, איך אתה נכנס לבית כנסת שיש ביטחון מסביב ויש זה. אני פעם הייתי בפנמה, אתה צריך ביום שישי, אמרו לי, אם אני לא אביא את הדרכון ולא יצלמו אותו, כי אני לא נוסע דרכון בשבת, אנחנו לא נוסעים בחוץ לארץ, לא לוקחים להם בשבת, לא ייתנו לך להיכנס. ובארצות הברית לא היה תופעה כזאת, לא הייתה, בית כנסת היו פתוחים, אני לא זוכר שומעים או משהו כזה. אז מבחינה זאת, זה כמובן בעיה. לטווח ארוך, כמובן, תלוי מה יהיה המשך, כמו שאומרים. אם חלילה יהיה עוד אירוע כזה, אז זה כבר יהיה משהו מאוד מהותי ביחסים. משפט אחרון לומר, תראה, אני בין אלה מאמינים שמי שחושב שיכול להיות אידיאולוגיה ותנועות גזעניות, כמו שמתפתחות בארצות הברית, עליינות הגזע הלבן, ושהם לא יפגעו ביהודים, הוא טועה. גם אם בשלב ראשון כאילו הם יכולים חלק מהתנועות האלה להיות בכלל תומכי ישראל הגדולים, בין אם זה באירופה במשטרים מאוד ימניים ובין אם זה ארצות הברית, הוא לא מבין את ההיסטוריה. כל תנועה או כל אידיאולוגיה שגזענית, בין אם זה לבן ובין אם זה נוצרי וכולי, בסוף יפגעו ביהודים. ככה זה קרה במשך 2000 שנה, וככה זה גם עכשיו. לכן, כל האווירה בארצות הברית שקיימת, לא רק כלפי יהודים, אלא ההתחדשות הזאת של תנועות ניאו-נאציות ותנועות של עליינות הגזע הלבן, הלבן הנוצרי, ראינו את ההפגנה שהיה בשרלטסוויל, כן? היהודים לא יחליפו אותנו, זה תמיד בסופו של דבר יפגעו ביהודים, ולכן האווירה הזאת היא בהחלט מדהיגה. האירוע הזה כמובן היה אירוע טראומטי ביותר, אבל ההשלכות שלה תלוי איך עברה תתפתח בארצות הברית.
זה בקצרה, רק רציתי לשאול אותך לסיום, זה מושפע מגורמים פוליטיים או שלדעתך זה מתפתח בחברה עצמה או בשולי החברה?
כמו כל דבר, זה תופעה חברתית. החברה מושפעת מהפוליטיקה והפוליטיקה מושפעת מהחברה, וזה השפעה הדדית, ככה שיש בהחלט השפעה.
תודה רבה.
תודה רבה לך.